פה במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס. היום אנחנו מדברים על המונדיאל בקטר. לפני שנעבור למור, אני מזכיר לכל המאזינים להירשם להסקט הזה בכל יסוד ההסקטים באשר הם, לתת לנו לייקים, לשתף את צורת ההסקט הצנוע שלנו עם חברים בקרים, קרובים ואפילו אויבים. זה טוב, זה חשוב, זה מזכיר את כולם. אז שלום לך מור.
היי, מה נשמע בוריס? שלום למאזינים.
גמור, אז מי שלא מכיר את מור, מור שפירה היא מרצה במחלקה לערבית באוניברסיטת בר אילן, מזרחנית, חוקרת של התקשורת במזרח התיכון, וגם אורחת כבוד קבועה בהסקט הצנוע שלנו, וגם בניוזלטר השבועי שמגיע לאימייל השבוע במזרח התיכון, שירון פרידמן עורך, אז בהחלט כבוד גדול לנו לדבר איתך, ואנחנו נדבר היום על המונדיאל בקטר, ושני דברים שאני חייב להגיד לך ולכל המאזינים, שיש שני דברים בעולם שאני בכלל לא מבין בהם, זה כדורגל והמזרח התיכון. אז לכן זה חשוב מאוד שאני פה מנחה את הדיון הזה.
אתה יכול להצטרף לאשתי, גם לא מבין.
מה אנחנו יודעים עד עכשיו? בואי אני אגיד לך מה אני יודע. יש לנו קטר שהיא מארחת את המונדיאל שקורה אחת לכמה שנים, אני זוכר, 4 שנים, כן?
כל 4 שנים, כן.
ככל הנראה זכתה בכבוד הזה בעזרת הרבה מאוד כסף. והיו שם הרבה בעיות בבניית האצטדיונים, הרבה עובדים זרים קיפחו את חייהם ועבדו בתנאים לא תנאים. זהו, זה מה שאני יודע.
אז אני אוהבת לדבר על הכדורגל בקטר, מבחינתי זה כמו שקדם מרק, זה רק התירוץ, כן? אז בוא אני אגיד לך שלדבר על הכדורגל בקטר זה להבין קודם כל מי מארחת אותו. קטר היא מדינה מאוד קטנה, הרבה יותר קטנה מישראל, למי שלא יודע, נמצאת במפרץ הפרסי או המפרץ הערבי, תלוי לאיזה חלקים של של מאזינים יש לנו. והיא מדינה מאוד עשירה, כן? כשאתה אומר, שומע את המילה קטר, אתה ישר חושב על הכסף. הכסף שלה, העושר שלה, מאפשר לה להיות, לעשות פחות או יותר מה שהיא רוצה. ממגבלות כאלה ואחרות, כן? אני לא אהיה מאוד שחור לבן. אבל הוא גם כללה. במזרח התיכון, כשיש לך כסף או כשיש לך משאבים, אתה למעשה פתחו עליך עין, כן? ארצות הברית ובריטניה וכל מיני מעצמות אחרות ילטשו מבטם אליך וכל אחד ירצה לתת ביס במה שיש לך או להיות חבר שלך או לשחרר לפתחך. אז קטר קודם כל מדינה, למי שלא יודע, מדינה שהיא הייתה בעבר מדינת חסות של בריטניה, ב-1971 היא קיבלה את העצמאות, נגלה בנפט וזה הביא לאושר שלה. היום יש לה לא רק נפט, יש לה גם שדות גז טבעי עצומים, שאותם היא חולקת עם איראן. זו מדינה שהיא מאוד קטנה, הסיבה יותר נכון לאושר שלה, זה שבגלל שיש לה אזרחים ממש מעטים, זאת אומרת, יש לה רק 313,000 אזרחים שרשומים כאזרחי המדינה קטר, כן? כל השאר, בסביבות ה-2.6 מיליון.
אז יש הרבה עוגה ומעט מאוד אנשים שצריך להתחלק בה.
בדיוק, אז כל אחד מקבל כמעט 94,000 דולר לנפש, אז יש המון כסף, היא המדינה היום, נכון 2026, המדינה הכי עשירה בעולם, אם אני לא טועה, כבר שנתיים ברציפות. אז יש לה 2.6 מיליון אנשים, תושבים, שרק 313,000 הם אזרחי המדינה, כל השאר הם עובדים זרים, שגם יעבו חלק די ניכר מהפודקאסט שלנו, מספיק שמישהו ככה קורא חדשות יכול להבין שיש איזה משהו קצת מסריח, והוא לא רק הכסף בקטר, אלא הדברים שעושים איתו, והפגיעה בזכויות אדם, מעמד האישה, זכויות הקהילה הלהט"בית וכדומה. דרך אגב, קטר היא מדינה שלא כולם יודעים, אבל רק ב-2021, ממש לפני שנה, זו הפעם הראשונה שהיו לה בחירות במדינה, לא בחירות כמובן לנשיאות, אלא בחירות לפרלמנט, שגם כן פרלמנט מאוד מצומצם, וזו פעם ראשונה שהיו בחירות, אז מדינה שנשלטת על ידי השייח תמימי בן חמד אל-ת'אני, שהוא אחד האנשים הכי מרתקים שאני מכירה, אני חייבת לומר, אפשר לעשות עליו פודקאסט רק בנפרד, הוא ידו בכל ויד כל בו, הוא שולט ביד רמה, תרתי משמע, זאת אומרת, הוא גם מאוד גבוה. וקטר היא מדינה שכמו המונדיאל, היא משחקת בכל המגרשים. המדיניים, אסטרטגיים, היא מנסה לעזור לכולם, מנסה לקחת חלק בלתי נפרד מהגיאו-אסטרטגיה העולמית.
והעובדה שמדינה כל כך קטנה מצליחה לעשות את זה, בין היתר כי יש לה את הנשק הזה של אל-ג'זירה, שהוא בעצם ארובת הביטחון שלה, אפשר להגיד את זה?
אז בוא אני, האמת שכן, אבל זה לא הדבר היחיד, בגלל שהיא מדינה קטנה, ואין לה צבא ברמה שיש לנו, יש לה רק סך הכל איזה 11 אלף איש חיילים בסדיר, אז היא לא מדינה שחיה על חרבה, אמנם, אוקיי? אף אחד לא יוצא נגדה במלחמה, אף אחד לא מאיים להשמידה, אבל היא כן חיה כדי לשרוד. היא נמצאת באזור מאוד נפיץ, היא מדינה מאוד קטנה, והיא נמצאת במקום שבו, אם היום אתה, מה שנקרא, you snooze you lose, אם היום אתה לא שמת לב לעמת על המשמר, מחרתיים פתאום אתה נמצא תחת מתקפה. אז בגלל זה היא עושה הרבה שימוש באושר שלה, בעין באושר שלה, כדי לחזק את היציבות שלה באזור יותר ויותר. וזה גם מה שבסופו של דבר, אתה יודע, זה כמו חרב פיפיות, זה מביא עליה את זעמם של הערבים, מדינות, חלק ממדינות ערב, חלק מהמדינות בכלל בעולם. היא מנסה, מה שנקרא, לשחק לשני הצדדים ולסייע מצד אחד גם לפלסטינים וגם לחמאס, ומצד שני לסייע למורדים בסוריה ולסייע למורדים במצרים. והיא מביאה על עצמה את כל, בתוך ניסיון לנהל איזושהי מדיניות מפוקחת, היא מצליחה להרגיז המון אנשים. במיוחד, דרך אגב, כמו שהזכרת, דרך רשת אל-ג'זירה שלה.
אל-ג'זירה.
כן.
אבל תגידי לי, הסיבה שהם הלכו, וטרחו לעשות את המונדיאל, שזה מלא מלא כסף, מלא מאמץ, זה כדי בין היתר למצוא חן בעיני העולם הערבי ולהיות פחות מנודים שם, או שזה כלפי חוץ לעולם המערבי? או שזה אולי השליט פשוט לא כדורגל?
אני לא חושבת שזה קשור בכלל לעולם הערבי. אולי אני טועה, אבל זו דעתי. אני חושבת שזה קשור בכלל לראות שלה כלפי חוץ, לבואו תראו, אני לא, אל תשכחו שיש אותי. זה שוב, עוד דרך לבוא ולקעקע את ההישרדות שלה בעולם, במזרח התיכון, אוקיי? לא להישכח. והמונדיאל בקטר זה כמו מרצים שהולכים לכנס, אוקיי? הם לא הולכים בשביל שישמעו מה יש להם לומר, הם הולכים בשביל להכיר עוד חוקרים ולעשות שיתופי פעולה. זה עם זו. אז זו הסיבה היחידה שקטר מבקשת לארח את המונדיאל, כדי להביא את העולם אליה, כדי להביא את אותם תיירים שחושבים עליה בצורה מסוימת, שמאמין, שחושבים שהם, יש להם דרכים להשקיע בה, מצוין, בואו אלינו, ועל הדרך לתת להם גם את הכרטיסי ביקור, ולהגיד להם, הנה, בואו תראו, אני רוצה שתכירו אותי, לא דרך התקשורת שמוכרת לכם פייק ניוז, אלא דרך המדינה שלי. לתת לכם לטעום ממני.
אבל על הדרך יש כמה צפרדים שהם חייבים לבלוע, כמו להכניס ישראלים רחמנא ליצלן המדינה, לאפשר שתיית אלכוהול, גברים ונשים.
הם מאפשרים את שתיית האלכוהול, אתה צודק, הם מאפשרים את שתיית האלכוהול, הם הסכימו למה שנקרא להתפשר בזה, והם גם יאפשרו לקהילה ההומו-לסבית גם להיכנס, הם רק ביקשו שלא לפגוע חס וחלילה ברגשותיהם של אחרים, ובבקשה רק לא להניף את הדגל, הדגל של צבעי הקשת, דגל הגאווה, כי זה יכול לפגוע באנשים אחרים, והם רוצים לכבד את כולם. אז זה מן הסתם לא מתקבל טוב בקרב דת הקהל העולמית, ובצדק. אבל יש דברים יותר, שיותר מצבנים את העולם הערבי, לא רק בגלל הרשת ג'זירה שמנסה, שעוד זוכרים לה את זה, שהיא כל הזמן חותרת תחת משטרים ערביים וטוניס ומצרים, שזועמות עליה שבגללם הם הביאו עליהם את האביב הערבי, וזה שהיא תומכת במורדים שם, גם בסוריה, גם בלוב בזמנו, אלא הם באים ומבקרים אותה ואומרים, אתם משקיעים 220 מיליארד דולר, אולי אפילו כבר יותר, על המאורע הטלוויזיוני אולי הכי גדול בעולם, אין ספק, אוקיי? אבל כל הכסף הזה, שאתם השקעתם אותו על אצטדיונים מפולפנים ומבהיקים, בוהקים מאושר, יכולתם לתת את זה לאותן מדינות, ללבנון, לפלסטינים.
לא, באימא.
אז כולם שם, כולם מנסים עכשיו לבוא ולהגיד, אבל יכולתי, אבל... זה לא משהו שיש איך להתבקע.
כן, כן, כי לפלסטינים לא זרמו הרבה כספים של תורמים ונעלמו בחשבונות בנק של בטח 10 אנשים.
קטר, בוא נזכיר למאזינים שלנו, קטר משלמת פר שנה מיליונים עבור משפחות בעזה, ועדיין כועסת מאוד על החמאס. היא נותנת את הכסף אבל כועסת, היא אומרת להם, נו נו נו, תתחילו לדבר כבר עם הפתח. אני, זה לא לעולם חוסן, יש גבול לכמה אני אתן לכם. אז מהבחינה הזאת, תתחילו להתאפס על עצמכם, כי אני לא איזה בער ללא תחתית.
איזה כספומט.
כן? היא אומרת, אני נותנת, אבל אני גם מבקשת תמורה.
נודע העניין הזה ש... מי שמשלם כסף מזמין את המוזיקה, אומרים ברוסית. כשנודע הנושא הזה של שקטר הולכת לארח את המונדיאל, היה איזה מין כזאת תתרוממות פן ערבית של כבוד למגזר במרכאות, של איזה יופי, תראו איזה סוף סוף.
לא, ואם הייתה, לא, א' לא, וב' אם הייתה, זה היה מאוד מאוד, זה לא הורגש בתקשורת, זאת אומרת, זה לא יצא החוצה ולא, אף אחד לא פרגן לה, להפך, היו אנשים שבאו ואמרו, זה בגלל הכסף, היא שיחדה את ראשי פיפה. כן, היא שיחדה את ראשי פיפה. יש אפילו קריקטורה מאוד יפה שרואים את שייח בן תמים הגבוה, בגלל זה אמרתי שהוא גבוה, מחזיק ביד אחת את לפיד אל ג'זירה, שערבי קטן מנסה, סליחה לגזענות, כן, מנסה לעשות פו על הלפיד, לחבות את לפיד אל ג'זירה, ומהצד השני של היד הוא מחזיק את הגביע, ומנסים לנשוך לו את היד. הוא כזה נורא גאה בכל מה שיש, וזה לא הולך לו. אז זה מראה כמה הערבים לא ממש ססים ולעזור ולשמוח ולפרגן.
למרות שכדורגל זה ספורט שהוא מאוד פופולרי בכל העולם, וגם ובעיקר בעולם הערבי.
נכון.
לא יודע אם בעיקר, אבל בוודאות.
תראה, קטר היא לא מעצמת כדורגל, היא לא מדינה שיש לה תרבות כדורגל. מה שכן, היא, עם זאת, זה צריך חשוב להזכיר, היא זכתה, היא כיום אלופת אסיה המכהנת, והיא לא רוצה, היא מאוד גאה בזה שהיא לא סתם קבוצה שבגלל שהיא מארחת מבפנים, היא לא רוצה להיות כמו סעודיה שהפסידה אז 8-0 במונדיאל 2002 לגרמניה, אלא היא רוצה לבוא ולהגיד, אני רוצה לעבור את שלב הבתים, אני לא רוצה להיות כמו דרום אפריקה שאירחה ב-2010 את המונדיאל, ולא עברה את שלב הבתים, העיקר היא עירך, לא, אני לא רוצה להיות שם, אני רוצה לשים מה שנקרא to make my mark, והיא רוצה, והיא אומרת, אני המדינה הראשונה בעולם. וכדורגלנים
הקטרים הם קטרים, הם קטרים ממש, או שזה גם יבוא של עובדים זרים?
יש ויש, אבל יש קטרים, יש בהחלט קטרים, לא נשכח שהקבוצת אל-סאד המפורסמת של קטר, היא אימן אותה לאחרונה, לפני איזה שנה, שנה וקצת, צ'אבי הרננדז, שהיום הוא המאמן של ברצלונה, הוא גם שחקן ברצלונה לשעבר, וזאת, קטר מאוד מתגאה בזה שהיא המדינה המוסלמית, היא המדינה המוסלמית הערבית הראשונה שמארחת מונדיאל. אז היא באה ואומרת, סליחה, מה כואב לכם? מה כואב לכם? מה זה בגלל שזאת אני? בגלל שיש לי כסף? בגלל שאני המדינה הראשונה? אז מה? בואו, תפרגנו. למה? אתם באים ומדברים על 6,500 עובדים זרים שנהרגו בשטחי, לטענתכם, בעת בניית האצטדיונים, אבל מה אתם שוכחים? שבאולימפיאדת 2008, בבייג'ין, מחקו, בשביל להקים את הכפר האולימפי, מחקו כפר שלם, ואף אחד בעולם לא צייץ. ובמונדיאל האחרון, שהיה ב-2018 ברוסיה, מה, מדינה דיקטטורית? מה, אף אחד לא בא ויצא נגד פוטין, אף אחד לא אמר משהו, אף אחד לא היו הפגנות ברחובות וחרמות ואיומים, סליחה? אז למה אתם מתפלאים עליי?
לא, היו, היו.
בסדר, אבל לטענתה זה לא, היא מקבלת היום כזאת ביקורת עצומה, שמבחינתה זה משהו שהוא לא פרופורציונלי בכלל. היא לא מבינה מאיפה זה מגיע, פתאום אתם נזכרתם שיש לה אתה, פתאום מעמד האישה, סליחה, רק בגלל שזה המונדיאל נזכרתם עכשיו לבוא להציף אותי ולתקוף אותי עם כל האג'נדות שלכם והזכויות אדם, סך הכל היא טוענת במרכאות, כן? נהרגו 3 אזרחים עובדים זרים, לא 6,500, מאיפה המצאתם את זה? וכולי וכולי, והם קוראים לעיתונות המערבית, עיתונות צהובה, שכל מה שהיא רוצה זה רק ליצור את הבאז הזה, את הפאז, והיא מאוד מאוד כועסת, היא אפילו, זה הגיע למצב שהיא מחוקקת חוק, שכל מי שיפיץ מידע שהוא לא מהימן, יסתכן בעונש, עונש בחוק, עונש פלילי. אז כן.
שזה טריק יפה של, של, של מדינות דיקטטוריות, של, לא, יש חופש ביטוי, רק אל תפיץ מידע שהוא לא מהימן. מי כובש את מה מהימן? אני. אתה אל תפיץ.
זה נורא מזכיר לי, כשנראה לי אמרתי את זה אז בפודקאסט שעשינו על 25 שנה לג'זירה, שהם אמרו, אנחנו מציגים עיתונות חופשית, תקשורת חופשית, הכל חופשי, עזוב את זה שבמדד החופש של האום הם נמצאים במקום 7, ו7 זה מהסוף, כן? אז הם באו ואמרו, אבל אנחנו לא משדרים מידע על קטר, זאת אומרת, אין חדשות על, מקטר, לא, זה לא. כל העולם כן, אנחנו נתערב ואנחנו נגוס וננסה למה שנקרא להבהיר את השטח בכל מקום שנוכל, אבל
אולי הם רוצים לשמור על אובייקטיביות.
זה קצת בעייתי, זה קצת בעייתי, אין מה לעשות.
אוקיי, אז עכשיו תראי, מתי זה? בשבוע הבא מרגע ההקלטה
פרק זה? ב-20 בנובמבר.
התחיל המונדיאל?
ב-20
בנובמבר.
זה דרך אגב המונדיאל הראשון, במדינה הערבית, והמונדיאל הראשון שקורה, שמתרחש בחורף, בגלל החום הנורא.
נו, בוודאי, תחשבי לעשות זה, למרות שהם יכלו לשפוך כסף ולעשות את הדיונים ממוזגים אולי.
זה לא ממש עוזר דרך אגב, עשו איזה הרצה כזו של חזרה גנרלית, וזה הכל התפקשש שם גם מבחינת סידורי ההבטחה, וגם מבחינת התחבורה הציבורית, שאחר כך מוציאה את כל האוהדים, זה פסיכי, זה לא עבד כל כך, ודרך אגב, טוב, בעצם שכחתי מה רציתי עכשיו להגיד, לא נורא.
לא משנה, אז אני אשאל. בדרך כלל כשהמונדיאל נגמר, אז התושבים המקומיים נהנים מהתשתיות שנבנו. יש כמה אצטדיונים חדשים, בתי מלון, כבישים חדשים, במדינות נורמליות. לא יודע מה קורה בסין, אני יודע בוודאות שברוסיה הכל שם מתפרק. עכשיו, קטר באמת לא צריכה את זה, כי גם אין הרבה אזרחים, וגם מהתושבים, אלה שהם לא צברון כחול, אז יש שם מספיק כסף. מה הם מתכוונים להמשיך את המומנטום הזה של כל כך הרבה אנשים בקטר כדי לפתח את קטר עוד יותר כלפי חוץ?
אני מאמינה מאוד שכן. קטר היא לא מדינה שקופת על השמרים, והיא חושבת דבר על היום שאחרי הנפט ואחרי הגז הטבעי, יש לה את קרן ההשקעות הגדולה ביותר בעולם, לה ולסעודיה דרך אגב, היא משקיעה בכל דבר, טכנולוגיה והייטק, כן, על מנת, אתה יודע, לא לשים את כל הביצים בסל אחד, כמו שקואט עשתה, ואז היום היא מתעוררת, והיא מגלה שעוד כמה שנים, ממש עוד עשרות שנים כבר לא יהיה לה נפט, והיא נמצאת בחובות של מעל 50 מיליארד דולר, אז היא לא רוצה, היא רוצה, היא גם, אל תשכח שזו מדינה שלא מייצרת שום דבר כמעט, חוץ מדשן, ובעברה עוד היא עסקה, עוד לפני שהיא גילתה את הנפט, אז היא כמובן היה סחר של פנינים וסחר בארגמן, שהם היו מפיקים משבלולים, לא משנה. בקיצור, הם באיזשהו שלב באים ואומרים, אנחנו צריכים כבר לדאוג ליום שבו אנחנו נצטרך לגדל את הגידולים שלנו בעצמנו, כי אין לנו קרקע שבכלל פוריה, אין לנו מים משלנו חוץ, חוץ מהים. בדיוק, אז הכל, אמנם יש לה כסף לקנות את הכל, אבל כסף בא והולך, אז היא צריכה לחשוב טוב מאוד איך להכשיר את המדינה שלה מבחינת קרקע, מבחינת תשתיות, כדי שהיא תוכל להתעורר יום אחד למציאות שבה היא לא חייבת לייבא הכל, אלא היא גם יכולה לא רק לייצא, אלא ממש לייצר בעצמה את היבולים שלה, ולא להיכנס למה שנקרא ברוך כספי מטורף.
עכשיו תגידי לי, יש איזו אמירה כזאת שחוזרת על עצמה מדי פעם, שהדרך אל המערב, ובמיוחד אל ארצות הברית, עוברת דרך ישראל. וזאת אחת הסיבות לחתימה על הסכמי אברהם ודברים כאלה. עכשיו פה כבר, את יודעת, יש פתיחות למערב, לישראל מותר, תראו איזה יופי, מותר לישראלים להיכנס לקטר בלי זה. את חושבת שזה יכול איכשהו להביא להפגת המתח בין ישראל לקטר בצורה כלשהי?
קודם כל,
הפחתת העוינות, אני לא רוצה פה שום...
אוקיי, אז בוא נעשה קודם כל, נעשה סדר רגע בדברים. אני חושבת שהמאזינים שלנו לא כל כך יודעים, אבל קטר נמצאת בקשר עם ישראל כבר המון שנים, בצורה כזו או אחרת, אוקיי? מ-96 כבר יש נציגות כלכלית, יש ממש... איך זה נקרא?
אלה אבידר היה
הנציג... כן, יש נציגות כלכלית בקטר, היא אמנם אחרי מה שקרה בעזה הם כבר סילקו אותנו משם, אבל מאז יש קשרים שהם נקראים קשם, קשרים מיוחדים, עם מדינות שאין לנו כביכול שלום איתם, אבל אנחנו כן עוזרים זה לזה בהמון דברים, במה שנקרא מתחת לשטח, under the surface. למשל, אתן לך דוגמה, לא כולם יודעים שקטר עזרה לישראל בשחרור של שליט, בתיווך מול חמאס. קטר עזרה מאוד לאמריקאים, דרך אגב, בכל הבריחה שלהם מאפגניסטן. ביידן גם אמר את זה, הוא אמר, אני מוצא להודות לקטר, יש להם שם בסיס חיל אוויר מאוד גדול, עודד, שנמצא בשטחה של קטר. אז קטר רואה בישראל, כן, פתח לארצות הברית. ארצות הברית כבר קיים, כאילו, כבר, היא לא צריכה את ישראל בשביל לקיים את הקשר הזה עם ארצות הברית, כן? הוא כבר קיים והוא יציב והוא טוב. אבל ישראל בהחלט רואה כבר את היום שאחרי, ורוצה גם, אתה יודע, להמשיך את המומנטום של הסכמי אברהם, כדי ללכת לפתח סוג של תטביע, בערבית תטביע, זה נורמליזציה עם קטר. עכשיו, זה לא יקרה בן רגע, ברור שקטר היום נחשבת לאחת המדינות שבגלוי באות ואומרות, קודם כל אל-קדיה הפלסטיניה, כן, קודם כל הסוגיה הפלסטינית, הם לא יבגדו בפלסטינים כל כך מהר כמו שכביכול בגדו בהם האמוריות ובחרין וסודן ומרוקו. והם באים ואומרים, אמרו משהו יפה, אמרו, הם ציטטו לראשונה, בעיתון הקטרי שלהם, הם ציטטו לראשונה מקור ישראלי שאומר שטורקיה יכולה לתווך בין קטר לבין ישראל, במובן הזה של גישושים לקראת נורמליזציה. והקשר שלנו עם טורקיה, שעכשיו הולך ומתחמם, גם החזירו שגרירים והכל נראה מבטיח, אז זה יכול מאוד לעזור, כי קטר במשך שנים נמצאת בקשר מאוד טוב עם טורקיה, מה שעלה לה ביחסים עם, עשו עליה חרם פעם, דרך אגב, לא יודעת אם כולם יודעים, ביוני 2017 היה חרם מאוד גדול, של כמה שנים טובות, של מעל 4 שנים, שעשו בחרן, האמירויות, סעודיה ומצרים, נגד קטר, בגלל שלטענתה, בגלל הקשר שלה עם איראן, ובגלל שהיא מממנת ארגוני טרור, וזה עלה לה, ובגלל כמובן כל הבחישה של ערוץ אל-ג'זירה ב-Internal Affairs של המדינות שלהם, אז במשך כמה שנים לא היה שום קשר עם קטר, זה הגיע עד לרמה כזאת שקטר אפילו שקלה לחפור תעלה, לא יודעת אם כולם יודעים, אבל יש, הגבול היחיד של קטר היום היא חצי אי, מדינת חצי אי, והגבול היחיד כן. שלה זה עם סעודיה. אז היא אימה לחפור תעלה שתפריד אותה,
שסעודים חשבו.
אז הקטרים לקחו את זה ראשונים. אז כן, הקטרים טוענים, אנחנו לא רוצים שום קשר עם סעודיה, מבחינתי זה לא מזיז לי, יש לי כסף, אני לא צריכה את סעודיה. אז הם רצו לחפור ממש תעלה שתפריד אותם פיזית מסעודיה ותהפוך אותם לאי, את קטר, לאי. אז עכשיו הכל בסדר, כן? לא אי ולא בטיח, הכל טוב, אבל זו מדינה שכן, שכל יום יש משהו, כל יום יש משהו איתה, אז כל האושר שלה וכל ה... שליטה באמצעי התקשורת שלה, נקרא לזה ככה, הם גם, הם מעקב אכילס שלה גם. אז זה משהו ש...
טוב, תראי, מור, הפרק הזה מתקרב לסיומו, ומאחר ואני לא מבין כלום בכדורגל, אז כמעט ולא דיברנו עליו. יש משהו שחשוב להגיד בנושא הספורטיבי?
כן, רונלדו, רונלדו ורונלדו. כל הסטודנטים שלי יודעים שאני מאוד אוהבת את רונלדו, אני יודעת שזו שנה מאוד קשה בשבילו, מאוד. אבל אני לא יכולה, זה אחד השחקנים שאני הכי מעריצה, הוא גם מאוד אוהב את קטר דרך אגב, רונלדו, הוא מגיע כן. כמעט כל הזמן, גם לקטר וגם לדובאי, הוא בן בית.
זה המונדיאל האחרון שלו?
כן, בוודאות. בוודאות גם של מסי, דרך אגב. מסי גם עכשיו לאחרונה רק התראיין בארגנטינה, אמר שאין לו עוד הרבה זמן לשחק, כולם יודעים שדי, זהו, זה עידן הנפילים די מאחורינו, וזה בסדר, הגיע הזמן לתת את המקום גם לאנשים אחרים, לשחקנים צעירים ומבטיחים אחרים, וזהו. ובהצלחה לרונלדו.
טוב. בהצלחה, ובהצלחה לנבחרת ישראל, או שאנחנו לא שם? סליחה על הבורות.
לא, אנחנו לא שם.
אנחנו לא שם.
אבל יש, דרך אגב, יש כמה מדינות ערביות ששם, מרוקו, סעודיה, מצרים דרך אגב לא עלתה, זה מפתיע, קטר כמובן, מי שכחתי, בטוח שכחתי מישהו, יש עוד.
טוב, אבל למרוקו יש לנו יחסים מיוחדים, והסכימה, אז אנחנו נעודד את מרוקו במשחקים.
איראן גם, היא לא מדינה ערבית, אבל איראן מדינה מוסלמית, ואיראן גם נמצאת שם, איראן. והיא נמצאת בבית יחד עם זה, יחד עם ארצות הברית, שזה בכלל יהיה מעניין.
כן. טוב, את איראן אנחנו בטוח לא נעודד, אני עודד את מרוקו, לא יודע מתי שהוא יצא לי לראות.
בוא נקווה לכדורגל טוב.
בסדר גמור. כן, כנראה. טוב, כאן אנחנו מסיימים, שוב אני מזכה לכל מאזינים, להירשם להסקט הזה בכל סימוני הסקטים באשר הם, לתת לייקים וכוכבים, מסתבר שזה אפשרי, זה מאוד עוזר להפצה שלנו. כן, הנה מור עושה לי ככה עם אצבעות, זה חשוב מאוד, זה באמת חשוב, חוץ מזה שזה עושה לי כיף בנשמה, אנשים שנחשפים למידע שהוא קצת פחות שטוח, הם אנשים בעצמם פחות שטוחים, אז זה טוב. יש גם ניוזלטר שמגיע לאימייל, דוקטור אירון פרידמן, כל שבוע הוא מוציא פרק, כבר איזה 5 שנים, מור שם אחראית על מדור טורקיה, אז לא יש כוח להרשם לזה, וזהו, מה אני אגיד לכם, שיהיה לנו יום טוב, שבוע מקסים וחיים מלאים בספורט, וכיף, כיף וספורט, ביי ביי.
הרשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.